ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בירמיהו בפרק ח', אתם יודעים שאני נשארתי בחור ישיבה, אני אסתם ששני הפרקים האחרונים שעסקנו בהם, ראינו שירמיהו מתנבא בשתי נבואות קשות. בפרק י"ח דיברנו על בית היוצר, בפרק י"ט דיברנו על אותו בקבוק, ואמרנו שההבדל בין שתי הנבואות הללו, נבואה אחת מותירה אופציה לתשובה, בבית היוצר לוקחים את הכלי, הופכים אותו למשהו חדש ומעצבים אותו מחדש, וכך גם היחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני יכול לפרק אתכם במרכאות ולהרכיב אתכם מחדש. ולעומת זה מה שראינו בשבוע שעבר, ראינו, אני רואה שאתה מפסיק מהביטוי. ומה שראינו בשבוע שעבר, ראינו שזה משהו שהוא שבירה טוטלית, אי אפשר לקחת בקבוק ולהרכיב אותו מחדש. אלה הגורמים המזמנים למה שיש לנו בפרק שלפנינו. אין לנו תיארוך, אין לנו שום דבר, אבל בהחלט יש לנו דבר נורא. הפרק שלפנינו הוא פרק שאלף נקודתית הוא כשלעצמו תופס מקום, ובית אני מבקש כדרכנו לדון בשאלה גדולה בשליחות הנבואית בכלל, וזה יהיו למעשה שני החלקים של הפרק שלפנינו, שהוא פרק קצר, אבל מן הראוי לתת את הדעת על העניין הזה. אז תחילת הפרק היא מאוד מתסכלת. וישמע פשחו בנימר הכהן, ואופקים נגיד בבית השמת ירמיהו ניבא את הדברים האלה, כמו שאמרנו, פרק י"ח, פרק י"ט, הוא שומע את כל העניינים הללו, והוא לא בוחל בשום דבר. ויקד פשחו את ירמיהו הנביא, ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית השם, והיא ממחורת ויוצא פשחו את ירמיהו מן המהפכת, ויאמר אליו ירמיהו לא פשחו וקרא השם שמך, כי מגור מסביב. זאת אומרת, אלימות רוחנית בעקבות אלימות, וישם אותו על המהפכת. תכף נראה מה המשמעות של העניין הזה, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לבלות לילה אחד על המהפכת הזאת, ומסתבר שמכיוון שירמיהו ממלא את צו השם, מכיוון שירמיהו עומד במקום שבו הוא עומד, והוא אומר את מה שהוא אומר, מנסים להצר את צעדיו. עכשיו, בואו נתבונן מי האיש ומה האיש. בדף המקורות שלפנינו, אז בתרגום יהונתן כתוב למעלה, וישמע פשחו. מי זה הפשחו הזה? אז כתוב בתרגום יהונתן, ושמע פשחו מרימן כהנה, והוא נמנה סגן כהניה בבית מקדשיה באשם. הוא היה סגן הכהנים. יש לנו סוגיה גדולה בפסחים על חנינה סגן הכהנים. זאת אומרת, סוגיה מאוד מאוד ידועה ומפורסמת בפסחים, סוגיה מאוד קשה, מאוד מורכבת, ויש איזשהו תפקיד כזה. הרד"ק, שימו לב, אומר נגיד, הפקיד הגדול שהוא נגיד על כולם. הווה אומר, הייתי קורא לזה אחראי על השיבוצים בבית המקדש. לא בהכרח כהן. אלא הוא ממונה על כולם, יש לו חבורה של אנשים, הוא מחליט מי יוצא, מי בא, מי הולך, מי חוזר. האיש הזה הוא היה פשחו. עכשיו, הגמרא בחז"ל יש לנו עוד שתי נקודות מעניינות. אחת מופיעה בגמרא בקידושין ואחת מופיעה בגמרא בתענית. אמר רב יהודה אמר שמואל, 400 עבדים ואמר לה 4,000 עבדים היו לו לפשחו בן אימר. עכשיו לא נתבלבל, בשבוע הבא בסייעתא דשמיא אנחנו ניתקל בעוד פשחור, אבל אחר. אבל זה פשחור בן אימה, אומרת הגמרא, שהיו לו 400 עבדים, ויש אומרים 4,000 עבדים. וכולם נטמעו בכהונה. מה זאת אומרת? הרי יש דין שכל מה שקנה עבד, קנה רבו. כשהעבד של כהן יכול הרי לאכול, יכול הרי לאכול בתרומה, כי הוא חלק מהעניין הזה. מכיוון שהם אכלו בתרומה, הם התחתנו עם נשים כהניות, אז הם כולם נטמעו בכהונה, הפכו להיות, וכל כהן, אומרת הגמרא, וכל כהן שיש בו עזות פנים, אינו אלא מהם. אמר אביי, ביטוי מיוחד בפני עצמו, כולו ידבן בשורה דבנהרדה. זה ביטוי שמופיע באיגרת רב שחיר הגאון, אני לא נכנס אליו כרגע בהקשר שבו הוא נמצא, אבל זה בהחלט ביטוי מעניין וחשוב בפני עצמו. הגמרא בתענית, כמה משמרות כהונה היו לנו?
28.
חורים בעשר, פוטנציאל טוב לשידוכים.
28, לא?
כמה?
28.
28.
4.
4. קראת את הגמרא, אבל זה לא נכון. 24 משמרות כהונה. הגמרא אומרת, לכן רציתי את זה לפני הגמרא, תנו רבנן, ארבעה משמרות כהונה, ארבעה משמרות עלו מן הגולה, ואלו הם ידעיה, חרים, פשחו ואימר, עמדו נביאים שביניהם וחילקו והעמידו על 24. אנחנו מדברים על 24 משמרות כהונה, אצל האשכנזים זה מופיע בקינה מאוד מפורסמת בתשעה באב, אומרים את העניין הזה, מונים את כל, את כל המשמרות, כ"ד משמרות כהונה. ואם אנחנו יודעים שכל משמרת הייתה עובדת שבוע, היה יוצא לכהן לעבוד פעם בחצי שנה. זאת אומרת, פעמיים בשנה הכהן היה עובד. יש לנו 48 שבועות או 50 שבועות, חלק זה רגלים, ברגלים עובדים כל הכהנים. היה מתחלק שכל משמר עובד פעם אחת בחצי שנה. בקיצור, פשחו הזה, או שהוא סגן הכהנים, או שהוא ממונה על הלוגיסטיקה בבית המקדש, הוא תופס את ירמיהו ואומר לו, תשמע, אתה אומר כאלה דברים חמורים, פה בית היוצר, פה הבקבוק, פה זה לא מוצא חן בעיניי. ומכיוון שזה לא מוצא חן בעיניי, ואני בעל מעמד, או שאני סגן הכהנים, או שאני ראש הסגל בבית הלבן, וממילא יש לי איזה, אמירה או משהו כזה, ואז מה הוא עושה? ויקה פשחור את ירמיהו הנביא, ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית השם. ופה מתגלה לנו פרט שלא ידוע לנו משום מקום אחר, שבבית המקדש היה בית סוהר. זה לא מופיע בשום מקום אחר. כי לזה, אם תראו, אם תראו לרגע את מה שכתוב בפרשנים, זה לא מופיע בדף שלפנינו, אבל המצודות אומר שזה שם של בית סוהר. המהפכת בשער בנימין העליון, היה שער בנימין התחתון, היה שער בנימין העליון, והמהפכת, אומר המצודה דוד, הוא שם של בית הסוהר. זאת אומרת שבמקדש היה בית סוהר לאנשים שלא נהגו כראוי. זה לא כתוב במשנה במידות, זה לא כתוב בשום מקום. זה הידיעה היחידה שיש לנו הדבר הזה.
זה אנשים שלא נהגו כראוי, כאילו זה דריף. השאלה שלי כאילו, מה כל מיני אנשים שלא נהגו כראוי, עושים אותו ל...
לא, במקדש. אם הוא בא למקדש, עכשיו לא הביאו עכשיו עבריין מחיפה ושמו אותו בבית הקבר של בית המקדש. אבל אם אדם...
למה אין לי עסקים שם?
מה?
למה אין לי עסקים שם?
כי הוא לא מצליחן בימי הנביא, הוא אומר שהנביא לא תחורה. הרב
אומר כאלה של בית מקדש...
קודם כל ירמיהו כהן, וירמיהו בא לחצר בית השם, שם הוא אומר את הנבואה שלו. אז פשחו הוא מפנה אותו, והוא שם אותו אצל המהפכת, שחלק אומרים שזה בית סוהר, חלק אומרים שזה פשוט שיטת עינוי מיוחדת במינה. מה זה המהפכת? תולים את הבן אדם על הרגליים, לילה שלם משאירים אותו הפוך, מהפכת, משאירים אותו הפוך, כך סתם פשחו את ירמיהו. עכשיו שימו לב מה שהמקרא מדגיש לנו. תגידו, ויקה פשחו את ירמיהו הנביא, הוא יודע שירמיהו הוא נביא. את ירמיהו הנביא הוא לא בוחר בשום אמצעי ובשום עניין. זה מה שהוא עושה, וייתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית השם. יש בית סוהר או יש אמצעי עינוי בבית השם. שם הדבר הזה קיים, וזה מה, שפשחור אומר, ואת מה שאני אומר, למה אני אומר מהפכת וכו', הרד"ק, הזכרנו כמה פעמים, שהרד"ק, דוד קמחי, אחיו ואביו היו פרשנים. שלושה פרשני מקרא במשפחה אחת. אז אומר הרד"ק בשם עצמו שזה היה בית סוהר, אבל בשם אביו הוא אומר משהו אחר. ואדוני אביו ז"ל פירש כלי שהוא עשוי שני עצים ועושים בינתיים בית צוואר ומכניסים שם צווארי העשויים. זאת אומרת, כאין הסיכונים, אבל מכניסים מכניסים את איזה משהו ש... זהו, תשאר ככה תלוי כל הלילה, זה... זה לנביא, פשוט הוא עושה את זה לנביא, לא, לא פשוט הסיפור הזה, וכנראה, כמו שאמרנו, שהוא היה בעל איזשהו מעמד, מה שלא ברור זה המשך הפסוק, ויהי ממחרת, ויוצא פשחור את ירמיהו מן הפחד, למה הוא הוציא אותו? מישהו ניווץ אותו, המלך בא אליו, מי היה המלך? אנחנו לא יודעים באיזה תקופה ירמיהו מנווה את הנבואה הזאת. סביר להניח שזה לא היה בימי יאשיהו. יאשיהו היה שותף גדול, זאת אומרת, ירמיהו היה שותף של יאשיהו בסליחה שאני משתמש במכשיר הזה, כי פשוט אני צריך לסור לחתונה של נחמי ושליטרם וכו' וכו', אז זה העניין. ירמיהו היה שותף בכיר של יאשיהו בביאור עבודה זרה. יאשיהו היה מלך צדיק, הוא היה נותן לעשות דבר כזה, אבל לא ברור לנו מה. אבל באים ממחרת הוא מוציא אותו, ויאמר אליו ירמיהו לו פשחו קרא השם שמך כי אם מגור מסביב. וזה כמובן דבר מעניין. ירמיהו מערב את הקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר? לא פשחו קרא השם שמך כי אם מגור מסביב. וזה מאוד פשחו. חור זה מלשון חורים. פש זה להתחשב, זה דבר שמתרחב. זאת אומרת, פשחור זה ביטוי להתפשטות וחירות, ולעומת זה מגור זה פחד והתכנסות. זה משהו שהוא מגור, זה מפחיד, זה העניין, כך רשי וכך הרדת וכך זה, מסבירים את, את העניין הזה. עכשיו אני מבקש לעורר פה שאלה, שנדמה לי שכל מי שלומד נח, ואני הרבה מחשבות משקיע, איך אנחנו מעיפים את לימוד הנח בישיבה? זה דבר שכל אדם צריך לדעת אותו, לא משנה מה הוא עושה בחיים ולאיפה הוא מתגלגל ומה הוא עושה וכו'. יש פה דבר נורא והיום, בהבנת דברי הנביאים. ירמיהו לא רץ בפריימריס להיות נביא. הוא לא רץ. אם אתה רץ במפלגה כזאת או כזאת, כי אתה רוצה להתבחר שם, מותר כל דבר ש... אבל מקבל עבר, אתה מקבל ניסיונות, אומרים, מה זאת אומרת, למדתי איתה בישיבה, או סתם היה איזה בינוני מינוס, הוא פתאום רוצה להניג את הקהל. זה חלק ממה שאתה מקבל בחשבון, כי אם אתה חושף את עצמך לציבור, אז כל אחד יש לו הרי מה להגיד. אבל ירמיהו, הרי מקיים את דברי השם, כולנו זוכרים, ומי שלא זוכר, מה לפני שנה למדנו את פרק א', אומר ירמיהו לקדוש ברוך הוא, ואומר ראה השם אלוקים, הנה לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי. עזוב אותי, אני לא מתאים לתפקיד הזה. מה אתה רוצה ממנו? לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי. והקדוש ברוך הוא מחייב אותו, מאלץ אותו לקחת את העניין הזה. הוא מבצע את דבר השם, והוא אומר נבואה, והוא אומר רבותיי, ירושלים עומדת לפני חורבן. יש לעומתו קבוצה של נביאי שקר, והקדוש ברוך הוא נותן להם אפשרות להצליח. והם תופסים את ירמיהו הנביא. אתם יכולים לדמיין את הדבר הזה? נדמיין לעצמנו יהודי כמו רב אביגדור. ירמיהו, רב אביגדור, זה מתאים לנו, זה הסדר גודל של העניין. שמים את רב אביגדור על המהפך. שמשמעו יציב, איך יכול להיות דבר כזה? ואיפה כבר נשאר לנו? איפה הקדוש ברוך הוא? הייתה צריכה לצאת איזה אש ולחלות את פשחור הזה ברגע אחד. איך אנחנו מבינים את הנקודה הזאת? האם ירמיהו חטא במשהו? זו סוגיה מאוד מאוד יסודית, וזה המלבי בפרק הקודם מנסה לתת כזה פתרון. תראו לרגע את המלבי בפרק י"ט פסוק י"ד. הוא מופיע בדף המקורות שלפנינו. והוא שואל את השאלה הזו, ויבוא ירמיהו מהתופת אשר שלחו השם שם להינבא. רוצה לומר, השם שלחו רק שינבא מהתופת, ושם היה שלוח מהשם. אבל מה שהלך וניבא זאת שלי בחצר בית השם, זה עשה מדעתו. המלבי"ם אומר שירמיהו עשה פה איזה משהו שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לקחת מזקני ישראל ויהודה ולהגיד להם את מה שלהגיד להם. אבל אחרי זה לעשות שני, לחזור על הדבר הזה בחצר בית השם, וזה הוא לא ציווה אותו. אומר המלבי"ם, בזה אני פותר לך מה. וזו הוצאה למה שכתוב אחרי זה, שפשחו עיקר. אז מה אומר המלבי"ם? שעל הנבואה שניבא במקום התופת, לא היה יכול לשלוט בו, כי היה שליח מהשם. רק על מנת שדיבר מעצמו ולא ציווי, לא היה שליח השם והיה יכול לשלוט בו. עמדתי מוטרד מהשאלה שכולנו מוטרדים ממנה. איך פשחור מצליח להכות את ירמיהו? אומר עמדתי, תשמע, היה פה איזה פספוס מסוים. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו דבר אחד, הוא עושה את אותו דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל מעבר לזה הוא מוסיף עוד משהו. ההוספה הזאת היא לא הייתה בדיוק בדבר השם, ולכן יכול להיות שזה נתן כוח נתן כוח כלשהו לפשחור להבין את העניין כולו.
אבל
הוא
לא נביא שמוסיף משהו שהשם אמר לו
חייב מיטה, לא? כן, אבל הוא לא הוסיף בנבואה, אלא הוא עשה שני, הוא חזר על אותו דבר. אמרו לו, תלך לאלה ואלה ותגיד להם כך וכך. הוא הלך ועשה את העניין הזה, אחרי זה הוא בא לעוד מקום ואמר את אותו דבר. הוא לא שינה בו משהו. אני מקבל את השאלה שלך, זאת אומרת, יש פה בהחלט איזושהי הערה. חשוב מאוד מאוד, רבי יעקב בשביש מנו את זה כל השנים, להכיר את חובת הדורות בשער הביטחון. וזה נפקא מינה גם למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. מי עושה לנו את כל המערכה שאנחנו נמצאים בה? החמאס, אורי הגיע לנו מאשדוד, מולים, אנשים פה מכירים את העסק הזה, זה לא איזה הלכתה נמשיכה, מי יודע מה קורה. אתה יושב בבית, שבוע שלם, ואנשים מבוגרים, וילדים, ואומרים, ברוך השם, נכון שאין עבדות בנפש זה, אבל כמה בתים של אנשים נהרסו, כמה מכוניות, כמה עמת נפש, עד שאנשים ישקמו את כל הדבר הזה. ועכשיו כל המדינה מלחמה, בעוד שבועיים, לך תתווכח עם סוכנים של מס רכוש, לא, היה לי חלון עם פרופיל כזה, לא היה לך כזה, תקבל כסף, זה עמת נפש, מי עושה לנו את כל זה?
פיגוע
פיגוע?
של הבדים.
כן, כן, שמעתי. אז אני אומר, כל הרעיון הזה. יש חובת הלבבות יסודית מאוד מאוד מאוד. סתם, ממליץ לאנשים שרוצים להתחזק טיפה, ללמוד את שער הביטחון וחובת הלבבות. אבל הבאתי מפה קטע, והוא מאוד משמעותי מהימים שאנחנו נמצאים בו. וכמובן זה מחייב אותנו למחשבה, שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך, פיתחו אותך מעבודה. וכאן בו בכלל פיתחו אותך מעבודה. אתה אומר, אני סורף את המועדה. אז אתה אומר, אני עובד הכי מסור. אני בא לפה, אני היחיד שמכיר בעבודה, אני עושה פה את כל מה שצריך לדעת. מי זה בא פה, בא פה מנהל חדש, מי יפטר אותי, אני אומר, אני אכנס, מה אני פה, אני שם. אלף ואחד דיבורים ו-800 אס-אמסים לכל החבר'ה, לכל החברים, לכל הזה. בסופו של דבר, מה? באמת הבן אדם הזה שבא הוא יכול לפטר אותך? מי הוא? מה הוא בכל העולם ובמציאות? אלא הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד מפריע לנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? אין לנו מה חלד, מה שאת מבקש מאיתנו. מי הוא בכלל? זאת אומרת, מה הוא ומי הוא שיכול לפעול בעולם, לגרום סבל למיליון יהודים, לא למיליון יהודים, לכל 7 מיליון היהודים שנמצאים בארץ ישראל, אבל בצורה מוחשית למיליון יהודים שנמצאים באיזשהו רדיוס מסוים. איך זה יכול להיות? הוא מקבל כזה כוח וכזאת עוצמה. אז אומר בעל חובת הלבבות, שאין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו, ולא להזיקה ולא לזולתו, כי אם ברשות הבורא יתברך, כי העבד כשיהיה לו יותר מאדון אחד, ויהיה כל אחד מהם יכולה או אילו, לא ייתכן לו לבדוח על אחד מהם, מפני שמקבע התועלת מכל אחד מהם. יש לו 2 אדונים, יש לו בוס, יש לו רמטכ"ל, יש לו סגן רמטכ"ל, הוא רוצה להסתדר עם שניהם, הוא לא יודע מה בדיוק יקרה. ואם יהיה אחד מהם יכול על תועלתו יותר משאריתן, יהיה חוזק ביטחונו בו כפי יכולתו, אף על פי שהוא בוטח בשאריתן. ואם לא יוכל לאועילו ולהזיקו כי אם אחד בלבד, אם יתברר לו שאחד זה סתם איזה תפקיד צעצוע, ואחד הוא באמת קובע את הכל, אז הוא יעבוד עם הפוסט הזה, הוא יעשה ויפעל וכל מה שאתה רוצה למצוא חן ולהרוס, מה למה שאין אחרת? הוא רוצה שיחזיק אותו בעבודה? אז אומר בעל חובת הלבבות, כי אם על אחד מהם מלבד על כוחו יפתח עליו לבדו, מפני שאינו מקווה תועלת מזולתו. וכן כשירגיש האדם שלו יועילני ולא יזיקנו אחד מן הנבראים, אלא ברשות הבורא יתברך, ישוב ליבו מהירתם ותקוותם ויפתח על הבורא לבדו, כמו שכתוב על תבטחו בנתיבים בבן אדם שאין לו תשועה.
הוא מכניס אותנו בכלל למימד אחר של הסתכלות על החיים. זה מימד אחר, אחר, אחר לגמרי של הסתכלות על החיים. וזה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? לא מאכל את מה שלא עושה לנו, הוא לא עושה לנו כלום. בלי שהקדוש ברוך הוא היה מגלגל את זה, אז נכון, יש לאדם בחירה. הקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה, וממנו משעבד את בני ישראל, וכך הלאה וכך הלאה. אבל לחשוב על הנקודה הזו, זאת אומרת, ירמיהו, יש גם איזושהי נקודה שהקדוש ברוך הוא כאילו מדבר איתו. אז זה הניסיון שהמלבי ניסה לעשות, אבל כמובן שזה קשה לו, תכף אנחנו נראה שזה מוטיב מאוד מרכזי בספר ירמיהו, קשה מאוד בזה לפתור את כל העניינים, אבל לפחות איזשהו כיוון מחשבה, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מבינים את המשמעות המאוד מאוד לא פשוטה של העניין הזה ושל הדבר הזה. זה החלק הראשון של הפרק. החלק השני זה עוד שלושה פסוקים, פסוקים דן לדי ון, ובהם ירמיהו אומר דברים מאוד נוקבים. ומה הוא אומר? הוא אומר כך: כי כה אמר השם, הנני נותנך למגור לך ולכל אוהביך, ונפלו בחרב אויביהם ועיניך רואות. אתה פשוט תאריך ימים, אבל אתה תראה שהיית נביא שקר. אתה אמרת לא יקרה כלום, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר, תדע לך, אתה, הקדוש ברוך הוא יאריך את ימיך, כדי שתראה את הטעות הנוראה שלך. ואת כל יהודה אתן ביד מלך בבל, ויקלם בבלה ויקם בחרב, ונתתי את כל חוסן העיר הזאת, ואת כל יגיעה, ואת כל יקרה, ואת כל אוצרות מלכי יהודה, אתן ביד ריביהם ובזזו ולקחו והביאו בבלה. זאת אומרת, ירמיהו אומר לו, יש פה חוזק, יש פה נכסים, יש פה רכוש, חוסן, ביטוי לחוזק, יקרה, יגיעה, אוצרות, ארבעה דברים, כל הדברים הללו ילכו בשבי. ומה יקרה איתך? ואתה פשחור וכל יושבי ביתך, תלכו בשבי, ובבל תבוא, ושם תמות ושם תיקבר. מאוד מוזר, ושם תמות ותיקבר. מה זה ושם תמות ושם תיקבר? אתה וכל אוהביך אשר ניבאת עליהם בשקר. זאת אומרת, ירמיהו פונה לפשחור ולכל אלה שמאמינים בנביא השקר, והוא אומר להם, אתם ואינכם תראו שאני צדקתי ואתם טעיתם. זאת תהיה הנקמה המתוקה בעניין. כל כבודה והדרה של ירושלים ירד לטמיון, יגיעה, עוצמותיה, הכל 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 ילך. והקדוש ברוך הוא בכוונה יאריך את ימיכם ושנותיכם כדי שאתם תראו את הדבר הזה ותכירו אותו. ואני אומר לכם, אני לא אומר לכם, אבל זה מה שעומד ברקע, אם תיכנעו למלך בבל, כל זה לא יקרה. כל זה לא יקרה אם תיכנעו למלך בבל. אבל אתם נביאי שקר, אתם רוצים להרוויח את העכשוויזם ולהפסיד את העתיד. אני אומר, בואו נלך על העתיד, בעוד 70 שנה אנחנו חוזרים לפה, נציל את כל עם ישראל. אז בסדר, אז עכשיו נלך לבבל, נלך לבבל, נשווה אותנו. יהיה קצת לא נעים, אבל עם ישראל חיים וקיים ממשיכים הלאה. אתם אומרים, בואו נמשיך לחקור, הכל יהיה בסדר, לא יקרה כלום. לכן יעריכו את ימיכם ושנותיכם, ואתם תצפו בדבר הזה בצורה מיוחדת. ההפתעה הגדולה של הפרק הזה, ואני בטוח שאם יעירו אתכם באמצע הלילה ונשאל אתכם שאלה, מי האויב הגדול שירמיהו פוחד ממנו? באיזה כיוון אמורה להיפתח הרעה?
מצפון.
מה?
מצפון.
מי נמצא בצפון? מלך בבל. אנחנו מדברים על חורבן בית ראשון, על נבוכד נצר. בפסוק ד' בפרק שלפנינו, זה הפעם הראשונה בספר ירמיהו. ואני מזכיר, בפרק א' סיר נפוח אני רואה, ופניו פני צפונה. מה המשמעות של העניין? מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. אבל לא מזכיר את מלך בבל. פעם ראשונה שירמיהו אומר את השם המפורש מלך בבל, פרק ח' פסוק ד'. כל הזמן מדברים על האויב, על המישהו הנורא הזה שיבוא ויהיה. מי זה האיש הנורא הזה? עכשיו רוצה אותה מוצא מנצג, מלך בבל. כאן אנחנו עכשיו יודעים את מי נקבל, כן.
תוכלו לדבר על נביא שקר?
מה?
גם נדבר על נושא לנביאות שקר?
מה נביא שקר?
תוכלו היה נביא שקר?
כן, הוא היה מהאופוזיציה של ירמיהו. ואלה שאמרו חבר'ה, הכל יהיה בסדר, בואו נתקדם, הכל יהיה בסדר. עכשיו, מה החידוש הזה ששם תמות ושם תיקבר? תראו בטובכם את הרד"ק שנמצא מתחת לחובת הלבבות בדף המקורות. אומר הרד"ק, ואתה בכל אוהביך, ולמעלה אמר על אוהביו שיקבעו בחרב אויביהם, מיני אמרו שיקבעו בבבל, רוצה לומר שימלטו מחרב ירושלים, ילכו בשמי בבל, ושם ימותו ויקבעו. והכללה הוא שיקבעו בארץ טמאה. יש מעלה גדולה מאוד להיקבר בארץ ישראל. ומי שלא זוכה לזה, זה כללה. בכוח הנסיבות. לפיכך אמר ושם תיקבר, כי אחר שאמר ושם תמות, ידוע הוא ששם ייקבר. אם שם תמות, ודאי ששם תיקבר. אלא דרך כללה זכר לו הקבועה שיקבר בארץ טמאה. ומה שאמר בכל הפסוק מהם כל אהביך רוצה לומר, רבים מאוהביך כי יבוא כל בעניין הזה, כמו בכל הארץ באו מצרימה, וכמוהו רבים. זאת אומרת, תדע לך, זה לא סתם שתמות שם, גם שם תיקבר. אתה מפסיד את כל הזכויות שלך. כל ימיך היית פה בארץ ישראל, אבל לא תזכה לעניין הזה. והמלבין, תראו איך המלבין מחדד את זה, רוצה לומר לו, תשוב לא בחיים ולא אחרי המוות. זאת אומרת, לפעמים, אנחנו מכירים את זה היום, היום הרבה פעמים אנשים נפטרים בחו"ל, אבל מבקשים לבוא להיקבר בארץ ישראל. יש גם דברים אחרים, יש אנשים שנקברים בחו"ל עם עפר מארץ ישראל. למשל, בעל הערוך לנר, רבי יעקב אטלינגר, שבנה את כל בתי מחסה לעניים בהר ציון, שבנה את, הייתה לו אהבת ציון מיוחדת, כתב בצוואה שלו שהוא מבקש להיקבר עם, הוא נקבר בחוץ לארץ, אבל הוא מבקש להיקבר עם עפר מארץ ישראל. ויש כל מיני עניינים מסביב לסיפור הזה. גם הילקוט, גם הילקוט מדבר על, על הפרשה הזאת. ואתה פשחו בבל תבוא ושם תמות. רבי חלבו אומר, המת בחוץ על הארץ ונקבר בחוץ על הארץ, שתי צרות בידו, אחת צרת המיטה ואחת צרת הקבורה. הוא גם מת בחוץ לארץ וגם נקבר שם. ורבי חבא ורבי חנינא אמר, המת בחוץ על הארץ כיוון שנקבר בחוץ על הארץ, אין בידו אלא צרה אחת. כי גמר, הוא מת ונקבר. ומה מקיים רבי חמא בר חנינא ושם תמות ושם תיקבר? הרי לכאורה זה שני דברים. שקבורת ארץ ישראל מכפרת לו שנאמר וכיפר אדמתו. ומי שלא נפטר ומי שלא נקבר בארץ ישראל, אז זה לא מכפר. זה החלק הראשון, אני מסכם אותו. ראינו שתי נקודות בפרק. נקודה אחת, ההתעללות של פשחור בירמיהו. הנקודה השנייה, הדברים של ירמיהו לפשחור. מכאן ועד סוף הפרק, קטע קשה מאוד. קשה מאוד נפשית ורוחנית. ירמיהו בא בטענות לריבונו של עולם. מכאן ועד סוף הפרק. פיתיתני השם ואפת. הקדוש ברוך הוא, אתה פיתית אותי להיות נביא. לא רציתי. למה הפלת עליי את כל העניין הזה? חיזקתני בתוכל, הייתי שחוק. זאת אומרת, חיזקתני בתוכל, ניצחת אותי. אתה בתוכל, אתה ניצחת אותי. אני לא רציתי, אתה רצית, ובסוף אתה רואה, נהייתי נביא, ותראה איך אני נהנה, אני ממש, יש לי עונג רב בכל מה שעושים לי וכו' וכו'. הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי, כי מדי אדבר. עזעת, חמאס, בשוד את רע. אני אומר, חבר, הולך להיות חורבן, הולך להיות קטסטרופה. כי היה דבר השם לי לחרפה ולכלס, כל היום עושים לי צחוק. אומרים, שרים, לוקחים אותי וכו' וכו'. ואמרתי,
אפשר אולי לקרוא, חיזקת לי ותוכל, כאילו אמרת לי שאני
מוכל. בעצם אני אומר, שאני לא משפט. אולי, לא כך מסביר רש"י, אבל בהחלט יכול להיות. ננסה לראות אם מישהו הולך בכיוון שאתה אומר. לא, נו, נקבל את זה, בהחלט. ואמרתי, לא אזכרנו. אומר ירמיהו לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה ריבונו של עולם? בשלב אני קם בבוקר, ואני אומר לעצמי, אתה אומר לי עכשיו ללכת להגיד נבואה. שיהיה רובה. זאת אומרת, תחשבו לרגע על הורים, על מורים, על מנהיגים. צריך לפעמים לעבוד לפני העבודה, אני דברים לא סימפטיים. משפחה מתכננת חופשה, פתאום יש איזה משהו,
מבחינה כלכלית יש לו לצאת לחופשי, אנחנו לא צריכים לעשות את הילדים, בגילה, שמו, תכננו זה וזה, לצערנו אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה איזושהי אמירה. אז אומר ירמיהו לקדוש ברוך הוא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומר ירמיהו לעצמו, כי אני יכול לדבר על ריבונו של עולם, למה לא ברחתי מכל הדבר הזה? אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני מלך לקחת את זקני יהודה, להשיא משל, על כלי חרס, על בקבוק יצר, אז מה? אז הוא אמר, אם הייתי עוזב את הכל. אומר ירמיהו, אני לא מסוגל, תראו מה שהוא אומר פה. ואמרתי, לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו, זאת אומרת, אני אעזוב את הקדוש ברוך הוא וכו'. והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי. אני חייב להוציא את זה. הנבואה שבה אני חייב לומר אותה, אני לא יכול לכלוא אותה אצלי. ונמאתי חלקל ולא אוכל. אני מנסה לעצור את זה, אני לא יכול. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי, שומרי צבי, אולי יפותה ונוכלה לו ונקחה נקמתו ממנו? אולי אנחנו נתנקם בו ונסגור איתו את כל החשבונות? אבל כל זה לא עבד. למה זה לא עבד? כי הקדוש ברוך הוא הציל אותו. והשם אותי כגיבור עריץ, על כן רודפיי ייכשלו ולא יוכלו, בושו מאוד כי לא השכילו, כלימת עולם לא תשכח. והשם צבקות, בוחן צדיק, רואה כליות ולב, אראה נקמתך מהם כי אליך גיליתי את ריבי. אני מספר לך באיזה מצוקה אני נמצא, אני מקווה שהם יקבלו אפיים ארצה, שים אותם על המהפכת, למה אותי על המהפכת? אני סתם הכל עושה את רצון השם. פרק, רבותיי, זה פרק מאוד יסודי הפרק הזה. אני אומר שוב, ללמוד תנ"ך זה א' ב' להבין, להתמודד עם בעיות שאנחנו רצים בכל מיני ספרי אמונה כאלה לאחרים וכו'. המקרא עצמו מעמיד אותנו בשאלות יסוד. וכמו שאני אומר, בימים האלה זה אקטואלי על אחת כמה וכמה. שאלת היסוד הזאת, מי עושה לאדם את הצרות שיש לו? זה מישהו עושה לו, זה הקדוש ברוך הוא עושה לו, איך הוא מתמודד עם זה. ירמיהו בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, בוא נפרק את החבילה. יש בינינו הסכם, אתה אומר לי נבואה, אני הולך להתנבא. אני לא רציתי, אתה פיתית אותי, הכרחת אותי, אני מסתובב במזיונות בניינים, עזוב אותי. תן לי לחזור להיות יהודי פשוט, אף אחד לא יעשה לי כלום. ילכו לגלות, אני אלך איתם בגלות, נשארו בירושלים, נשארו בירושלים, מה אני צריך את כל המהומה הזאת? כי אליך גיליתי את ריבי, בקיצור, יש פה שאלה קשה מאוד מאוד בהבנת כל הסוגיה הזאת של הנבואה. עכשיו, אין לנו כרגע זמן, אבל תאמינו לי כי בדקתי את זה, זה חוזר על עצמו בפרק י"א, בפסוקים י"ח עד ח', זה חוזר על עצמו בפרק ט"ו, בפסוקים י"ד עד י"ח, זה חוזר על עצמו בפרק י"ז, בפסוקים י"ד עד י"ח, וחוזר על עצמו, זה הכל דברים שלמדנו אותם בצורה כזאת או אחרת, לא, זאת אומרת, לא ברור שדווקא מי שיושב פה, אבל למדנו אותם בצורה מאוד בהירה, וזה חוזר על עצמו בפרק י"ח, בפסוקים י"ח עד כ"ג, וכמובן בפרק שלפנינו. איך הדבר הזה יכול להיות שאדם מבצע את שליחות השם וסובב? כדי להעצים את השאלה הזאת, תפתחו בטובכם לרגע בדברי הימים ב' פרק כ"ד. דברי הימים ב' פרק כ"ד, ואתם תראו שם דבר נורא מהיום. דברי הימים ב', אני אומר פעם שלישית, פרק כ"ד, פסוק כ'. יש לנו עסק עם איזה כהן נחמד, שעומד עומד במקדש, אנחנו מכירים את זה מהגמרא מגיטין, אומרים שבחורי ישיבה לא מכירים את התנ"ך מהתנ"ך, אלא מכירים אותו מהגמרא. ורוח אלוקים נפשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל העם, ויאמר להם, כה אמר האלוקים, למה אתם עוברים את מצוות השם, ולא תצליחו כי עזבתם את השם ויעזב אתכם? ויקשרו עליו, החליטו מה שנקרא אצל החבר'ה, לגמור עליו, ויגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויערוג את בנו וכמותו אמר ירא השם וידרוש. לוקחים נביא במקדש, וזה הרי הסיפור על אדם המבעבע של זכריה בן יהוידע וכולי וכולי, שהגמרא מדברת עליו. הוא אומר משהו שלא מוצא חן בעיני האנשים, הורגים אותו. הוא נביא, הורגים אותו. פשוט לא. אז יש לנו פה, עכשיו אצל ירמיהו, זה מאוד בולט. אנחנו מדברים פה על המקום החמישי שהוא כבר מתלונן על הסיפור הזה. מאוד מאוד בולט הסבל שלו, מסיבה אחת פשוטה. הוא קיבל את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני מבקש ממך להתנבא. הוא מתחנן לא לקבל את הלכת, וזה מה שהוא אומר פה בתחילת הקטע הזה בפרק שלפנינו, פיתיתני השם והיפה, פיתית אותי. עשית לי דבר נורא, לא רציתי אותו בשביל פנים אופן, למה עשית לי אותו? אז אני לא מבקש כבוד, אבל אני לא מבקש שישפילו אותי. זאת אומרת, גם זה נכון. אדם בא ואומר, תשמעו, אני מוכן, אני הולך במסירות נפש, אני עושה כך, אני עושה את זה, אבל לפחות אל תבזו אותי. תנו לי איזשהו צ'אנס, תנו לי איזה משהו. הרמב"ם במורה, החלק השני של מורה הנבוכים, מוקדשים הרבה מאוד פרקים בסוגיית הנבואה. הרמב"ם הרציונליסט, זה מאוד העסיק אותו, מה הפשט שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בן אדם? מדבר, מה המשמעות של זה? איך אנחנו מתרגמים את העניין הזה? אז אומר הרמב"ם, בקטע שלפנינו, וטבע זה העניין. הרמב"ם נוגע בנקודה הזו, חיפשתי הרבה, שאלתי את מורנו המדע הראשי, הוא הפנה אותי לאיזה מאמר אחד או שניים, הכל, מי שעסק בזה זה החיצוניים. אין כמעט משלומי אמוני ישראל שעסקו בשאלה הזו. הסבל של ירמיהו, בגלל קיום צו השם, איך מתמודדים איתו? מבחינה רוחנית, רעיונית, אמונית, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? אז הרמב"ם אומר כך, וטבע זה העניין מחייב, למי שהגיע לו זה השיעור הנוסף, מן השפע, הרמב"ם מדבר שם בפרק הזה על ההבדל בין חכם לנביא. אז הרמב"ם אומר שחכם רוצה ללמד את כולם ולעשות וכו' וכו' וכו', אבל הוא אומר, זה השיעור הנוסף מן השפע שיקרא בני אדם על כל פנים, יקובל ממנו או לא יקובל ואפילו יזיק בעצמו. ופה אומר הרמב"ם את הנקודה, עד שאנחנו נמצא נביאים, קראו בני אדם עד שנהרגו, נהרגו זכריהו בן יהוידע, ראינו עכשיו, השפע הוא האלוקי יניעם, ולא יניחם לשקוט ולא לנוח בשום פנים, ואפילו הגיע לרעות גדולות. על זה תמצא ירמיהו הרם שלום, כי כשהגיעו מביזיון המורים הכופרים ההם אשר היו בזמנו, ישתדל לסתום נבואתו, ולא יקרב אל האמת אשר נעשו, ולא היה יכול לסבול. זה אמר כי היה דבר השם לי לחרפה ולכנס כל היום, ואמרתי לו, אסגרנו ולא אדבר עוד בשבום היה, ולבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, ונראיתי חלקל ולא מוכן. וזה עניין מאמר הנביא האחרון, זה הכוונה לעמוס, אשר אלוקים דיבר מי לא ינבא, ודע זה. זאת אומרת, הרמב"ם אומר לנו כאן איזושהי נקודה מאוד מעניינת, שכשלנביא מגיעה נבואה, גם אם הוא יודע, ואני חושב שזו תופעה אנושית ידועה, אדם למשל שמכור לאוכל מסוים, הוא לא תשמע, אסור לך לאכול את זה, זה לא טוב לך. אסור לך בדיקות דם, אתה צריך להיזהר מסוכר, אתה צריך להיזהר ממלח. רבי סולה אמר פעם לפני 30 שנה באיזשהו שיעור, אתם יודעים מה שני אויבי האנושות הגדולים ביותר? הסוכר מצד אחד והמלח מצד שני. אז מה שרבי סולה ידע לפני 30 שנה, היו יודעים כל... זאת אומרת, כל אחד צריך לאכול אותו בזה. בא אדם ואומר, תשמע, זה אסור לי, אני לא מסוגל. ותשמע, אתה מזיק לעצמך. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, בעולם רוחני, בעולם של זה, הנביא שמגיע אליו הנבואה, זה כאש בוערת בעצמותה. זה משהו בלתי נשלט. זה כביכול מה שאומר לנו הרמב"ם. וממילא הנביא מוכן לסבול בשביל להגיד דבר השם. זה תשובה, זה רמב"ם. זה לא... זה הרמב"ם שמפעימה אנו חיים ומפעימה אנו שותים. זה מה שאומר לנו הרמב"ם. בכיוון דומה, יש ברב חסדאי קרסקס, בעל אור השם, הוא חי 100-120 שנה אחרי הרמב"ם. היה פילוסוף גדול מאוד, ולמעשה ברוב הדברים הוא מתנגד לשיטה של הרמב"ם. הוא מאוד, יש לו מחלוקות על הרמב"ם, למה הרמב"ם סומך על אריסטו וכו' וכו', אבל בענייני הנבואה הוא זהה מאוד עם הרמב"ם. והוא אומר, אולם השלישי הוא הפסוק הנמרץ לכל לזולתם לעבודת השם יתברך, שהתחלפו גם כן מדרגות הנביאים בהם די, במה שתמצא בהם בדברי הנביאים תמיד, שלא היו נמנעים מלהוכיחה, ואם היו מנהיבים ומתעבעים בהם, אמר ישעיהו, גבי נתתי למקים ולחיי למורתי. אני מוכן לסבול, גבי נתתי למקים, חובטים לי, מרביצים לי. ישעיהו, קודם ירמיהו כמובן. ואמר עוד ירמיהו, הפרק שלפנינו,
ואמרתי לו, אזכרם, ולא אדבר עוד בשמו, והיה בליבי כאש, בוערת, עצום בעצמותיי, ונילאתי חלקר ולא מוכל, ומה שבא בקבלה מהאבות, אמנם למה שזה התחייב לשלמות הנביא, וחוזק אהבתו ועבודת השם יתברך. זאת אומרת, יש כאן איזשהו דבר שהוא מאוד, מאוד נצרך, מאוד זה, וגם הרד"ק הולך בכיוון הזה. אני פשוט מבקש לסיים את הפרק בנקודה נוספת, הנקודה השלישית והאחרונה שאנחנו נראה אותה היום. איך הפרק מסתיים? בדברים קשים מאוד. שירו לה' הללו את השם כי הציל את נפש אביון מיד מרעים. ירמיהו מגיע למצב שהוא מקביל לאיוב. הוא מבקש לקלל את היום שהוא נולד בו. ותראו איזה פסוקים קשים. אני בפסוק י"ד. הרור היום אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך. יש מסורת שמביא אותה הרד"ק שירמיהו נולד בתשעה באב. תראו את המלבין לרגע. בפסוק י"ד. הרור היום שנתברא אמו של ירמיהו בירמיהו. הרג מנשה את כל נביאי השם והיה יום הרור. וזה שאמר הרור היום אשר ילדתי בו. רצונו לומר שהוא הרור מקווה. ויום שנולד ירמיהו היה תשעה באב, שהיה עתיד הבית להיחרב בו, ועל זה אמר שיום הלידה אל יהי ברוך בעתיד. זאת אומרת, ירמיהו מקלל את היום שהוא נולד בו. ויותר מזה, ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא. מה כתוב ברד"ק מי היה האיש הזה? פשחור. פשחור הוא זה שידע את אבא של ירמיהו שנולד לו בן. אז ממנה הוא אומר, ארור האיש הזה. והיה איש ארור כערים אשר הפך השם ולא ניחם, שהקדוש ברוך הוא החריב אותה. ושמע זה אחר בבוקר ותרועה בעץ להוריים. כללה נוספת, אשר לא נותרתי מרחם ותהי לי אמי קברי ורחמה על עולם. זאת אומרת, הוא אומר, הלוואי שאמא שלי לא הייתה יולדת אותי. שהרחם של אמא שלי, שנקרא גם בלשון חז"ל קבר, אז הוא היה, כאילו, לא הייתי נולד, הייתי ממשיך להיות ברחם של אמי ולא כלום, הרת עולם, ביטוי שאנחנו מכירים אותה, ההיריון של העולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמד ביגון ויחלו בבושת ימן? אז אלה הנקודות שדיברנו עליהן. דיברנו על הצורה שבה פשחור מענה את ירמיהו, דיברנו על הנבואה שירמיהו אומר לו מה יהיה בסופו ומה יקרה, עסקנו בבעיה כללית במקרא, למה הנביא צריך לסבול כי הוא מקיים את דבר השם, והסיום היה הדברים הקשים של ירמיהו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.